ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב. בוקר טוב בן כספית.
מה קרה?
מה קרה?
אתה צרוד, כמעט איחרת, היית בפקק. הייתי פה, עקבתי אחרי האירועים בנשימה עצורה.
אה, כן, בואי נה, הייתי באיזה פקק, תקשיב, על הבוקר.
מה, זה אותם פלג הירושלמי?
אין לי מושג מה זה היה. באזור דרך נמיר שם, אני יודע מה, רמת אביב שם באזורים האלה. בסוף עשיתי מעקף. מה עושה בחור חכם? עושה מעקף. נסעתי מסביב. הגעתי בזמן. אתה מבין איזה קטע מדהים? איזה יופי. איזה יופי. פשוט לא יאמן. לא יאמן.
כן, סיפור חיינו לעשות מעקף מסביב.
זה פשוט סיפור, אני אזכור את זה, אנצור בליבי את הרגעים האלה.
אבל אל תגיד לאף אחד, כאילו, שלא יעשו גם אחרים כשיש, אתה יודע, הרי זה הכשל הלוגי הפנימי בתוך הקונספט של הווייז.
מה שלחו לי פה, בוא נשמע. רגע, שמישהו שלח לי פוסטינג.
בוא אני ארגיע אותך.
אג"ח הממשלתי של ישראל קורס.
הבורסה לא תקרוס. הבורסה לא תקרוס.
היא קורסת,
לא. לא, בוא.
תסתכל. איך היה אומר זה, פרופסור זה, הבט. היא קורסת, אבל בוא רגע.
הבט?
אני לא באירוע הזה, אני לא מודאג, אני מאוד מודאג. ואם משהו יפיל ונצח...
אתה לא מודאג, אתה מאוד מודאג?
מאוד מודאג. אני לא ישן בלילה גם בגלל שזה אני עצמי.
וגם שדואג לכלכלת ישראל.
כלכלת ישראל זה הדבר הכי חשוב אחרי ביטחון ישראל, ואני דואג לו מאוד.
בוא אני ארגיע אותך.
אוקיי, הבורסה לא קרסה. הבורסה מאז הורדת דירוג מודי'ס עלתה ב-8%. הדולר בשפל של 9 חודשים, כלומר הדולר בשפל והשקל מתחזק, כן? ברמה של הכי גבוהה מזה 9 חודשים. גבירותיי ורבותיי, מהפך. זה לא הולך להם עם הכלכלה. זה לא הולך להם. אוי אוי אוי, בוקר טוב, מה נשמע? מצד שני, יצר החתרנות גובר, וגני בנץ, שהוא חתרן בלתי נלאה, כן? חתרן בלתי נלאה, הוא נוסע עכשיו לאמריקה, לא ברור בשליחות של מי. לא ברור את מי הוא מייצג. את מי הוא מייצג בעצם בני גנץ, הוא נוסע לאמריקה, את עצמו, את כמה מנדטים יש לו, 8 מנדטים שהוא מייצג בממשלה. אבל הוא הולך להיפגש עם קמלה האריס, שהודיע ביממה האחרונה שחייבים הפסקת אש. חייבים הפסקת אש של 6 שבועות, כן? כבר הצלחה של בני גנץ, המכונה גני בנץ, כן? שימו לב מה הוא אמר בזמנו, בבקשה, תן לי את זה.
אז אני אקפוץ על כל הזדמנות ממלכתית שתהיה לי, בשביל להתנהג בממלכתיות.
להתנהג בממלכתיות! הוא מתנהג בממלכתיות! הוא נוסע לאמריקה בממלכתיות! הוא עושה את זה בלי הסכמת ראש הממשלה בממלכתיות! הוא עושה את זה בלי החלטת ממשלה בממלכתיות! הוא תוקע סכין בכל פעם שהוא מתראיין בממלכתיות! הוא מכניס לנתניהו בכל ציוץ שלו בממלכתיות! כי הוא ממלכתי בגלל שהוא עומד בראש מפלגה שקוראים לה המחנה הממלכתי! זה גני בנץ שלנו, הממלכתי. הם לא מבינים מה קורה. איך יכול להיות שקוראים להם ממלכתיים, אבל באים אליהם בטענות שהם מתנהגים בצורה לא ממלכתית? איך זה יכול להיות? זה נורא מוזר. תראו, נדב היה למשל צייץ בלילה, אני מקווה מאוד שהמשבר במגעים לעסקה ייפטר, ושישראל תנקוט גישה אקטיבית, אבל אם אנחנו במצב בו הייתה הסכמה על מסגרת בפריז 2, והסכמות על פרטים מדויקים בידיעת המתווכות, ועכשיו חמאס מפוצץ את העסק, זה כישלון שקשור בהחלט לתחושת סינואר שהעולם איתו, שהביקורת על ישראל תכף תיאלץ אותה לעצור את המלחמה, שהאמריקאים יחתכו את הגיבוי הבינלאומי והספקת התחמושת. בוא ננסה לחשוב מי בישראל נותן לו תחושה שאוטוטו אנחנו הולכים לבחירות. מי בישראל נותן לו תחושה שהממשלה מתפרקת? מי בישראל נותן תחושה שאין גיבוי לממשלה? מי בישראל נותן תחושה שאנשים יוצאים לרחובות ושורפים את הרחובות? ולכן כדאי לסינואר לחכות. אנא דבוש, בואו ננסה לחשוב, גני בנצי. בואו ננסה לחשוב, מי עושה את הדבר הזה? מי שורף את הרחובות באמצע מלחמה? מי תולה שלטים, אתה השם, באמצע מלחמה? חבר'ה, רק התחלנו, למה הכבדות הזאת על הבוקר? למה צעקות? בואו, תרגיעו, הכל טוב, הכל סבבה, אנחנו נהנים מהחיים. במילא כל מה שאמרתי זה הכל גיבוב של שקרים, שטויות, אבלים, אבל ורות רוח.
בוקר טוב. נכון, בעצם אתה מייתר אותי. רק אמירה קטנה בקשר לבורסה, ולשקל ולדולר והכל, הדבר הכי פשוט, אם רוצים לדבוק בעובדות שצריך לעשות, זה לקחת את ה-4 בינואר, הזמן שבו הוצגה מהפכה ההפיכה המשטרית המטורללת, לבדוק כמה הבורסה בארץ עלתה מ-4 בינואר עד עכשיו, לא לבדוק חודש או שבועיים, לעשות אותו דבר עם השקל דולר, להשוות את זה לבורסות בעולם, ולהבין באיזה ברוך אנחנו נמצאים. אחד. שתיים, בואו נשמע רגע את מהי מחירי הדלק, בבקשה.
אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיני את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים. משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל. חשמל. בשלושה משברים כלכליים עולמיים, אנחנו הוצאנו את ישראל מהמשברים והצעדנו אותם מעלה-מעלה. אני יכול לעשות זאת שוב, אבל חבריי ואני זקוקים לקולות שלכם. הצביעו ליכוד ואנחנו נוריד את המחירים.
הייתה עלייה נוספת של הדלק בשבוע שעבר, שכמובן כבר שובר שיאים, הכל עולה, בטירוף, כאילו, כמעט בקו אנכי, אבל זה כבר לא כל כך מעניין, אנחנו היינו נהגנו לפתוח עם זה תוכניות, מנכ״ל ויקטורי עבר לגור ברדיו 103, כי ינון כל הזמן היה צריך להבין, אם עלה בעוד שקל ורבע, כמו שבדקנו כל שיעול של בדואי בנגב לכיוון יהודי, אפרופו המשילות והטרור, מה קרה עם הפיגועים, כן? מה שהלך פה, איזה הפגנות, איזה ריקודים של יואב קיש, על הדם, השלוליות הדם. ותראו, בחרנו ממשלת ימין על מלא, ובאמת הכל הסתדר, תודה לאל. עכשיו, לגבי הנסיעה של גנץ לוושינגטון. אם היה פה בן אדם שפוי, שעומד בראש הממשלה, אם היה פה בן אדם קשיר, שעומד בראש הממשלה, הוא היה מתחנן, מחפש בנרות, עד שמוצא, שליח כלשהו שהוא יכול לשלוח לוושינגטון בעיתוי הקריטי הזה שיכול לנסות וקצת לצמצם את המחלוקות עם האמריקאים שתומכים בנו תמיכה ללא סייג מדי וואן שלא הייתה כדוגמתה. יש הידרדרות בסיפור הזה לאחרונה, אגב רוב ההידרדרות זה בגלל הליגה האחרת, אבל אותו טיפוס ליגה אחרת הוא בכלל לא הוזמן לבית הלבן, מאז שהכל, מאז ביידן, ומאז שהוא חזר, וביידן חזר, למרות שהוא הובטח, והוא כבר אסר על גלנט, עוד הרבה לפני המלחמה, לטוס לפגישות בפנטגון, כי כל עוד לא מזמינים אותי, אף אחד לא יטוס. וזה בן אדם שהוא עצמו, האגו שלו, ההתחשבנויות שלו, הראיה שלו, הבן שלו, חשובים לו הרבה יותר מהמדינה. כי מה שצריך עכשיו זה מישהו שהאמריקאים סומכים עליו, שינסה לסדר את העסק הזה, אנחנו צריכים הרי עוד זמן, כולנו יודעים שחייבים לגמור את רפיח, אגב גם גנץ, אבל לא, לא הזמינו אותי, אז גם אתה לא תיסע, זה בן אדם שחטף מדינה, הוא פשוט חטף מדינה, אנחנו כולנו צריך להכריז עלינו, נועל חניבעל, הכי פשוט שיש. קמלה האריס אמרה הפסקת אש, הנשיא ביידן מדבר על הפסקת אש בקולו כבר בערך חודש. צריך היה לפרק את פצצת הזמן הזאת בזמן. אם מצניחים הספקה לפלסטינים על הראש שלנו. זה הכל קורה תחת הליגה האחרת, כן? הדיפלומט, משכמו ומעלה, מי לא מקלל אותו? מטראמפ ועד פוטין, כולם מזלזלים בו. אז יש לו את גנץ, אבל הוא לא ישלח את גנץ. גנץ התקשה, אגב, מי שהזמין את הכרטיסים, ככה התברר, זה משרד ראש הממשלה. רק אחרי שכנראה אמרו לו, שתו לו, אולי בבית, אולי זוהי, אז הוא התחיל להתנפח על הנסיעה הזו של גנץ, כי הוא אדם מופקר, חסר אחריות, הדבר היחיד שמעניין אותו, אבל היחיד, זה הוא עצמו. שיא השיאים היה, כשהבן שלו מצייץ אתמול בטנטרום של ציוצים, מי מממן את ההבטחה של גנץ בארצות הברית? הוא שואל, כן, יאיר נתניהו. אני נשבע לכם. כנסו, ריטואטתי את זה. הבן אדם שבין המסיבות שלו במיאמי, ועוד השד יודע מה שהוא עושה שם, שני מאבטחי שבק, לא מאבטחים מקומיים, שזה שכר דל, 730, טובי בנינו, טסים מפה, עוברים לשם, מתחלפים כל חצי שנה, נוסעים אחריו, זה עולה מיליונים, מיליונים. והוא שואל על ההבטחה של מי שהיה 40 שנה על מדים והוא שר. אצל אבא שלו, כן? זה מטריד אותו, כמו שהוא שאל גם על הנסיעה, על מי מממן את הטיסות? לפני שבוע, כנף ציון עשה עוד טיסת פיילוט, עם 60 אנשים שדימו משלחת, מיליארדים שופכים על הצעצוע הדבילי הזה, שאגב, הם עוד לא זכו לטוס בו, והשד יודע לאן הם יטוסו בו. בקיצור, בוקר טוב, כמו שאתה אומר.
טוב, כמה תיקונים מהאבלים, השטויות, הכזבים וה... כזבים אמרנו, שקרים, אבלים, שטויות, ואבל ורעות רוח שאמר ידידי פה בשידור. דבר ראשון, ביידן בכלל דיבר על הצנחה של חומרים באוקראינה, לא בעזה. בוא נתחיל מזה, כן? הוא לא דיבר על עזה, הוא דיבר על אוקראינה, להצניע חומרים באוקראינה. זה בשביל שנעשה תיקון. ב', השיא של הדלק היה בממשלת השינוי שלכם, ב-29 ביוני 22, שהמחיר היה 8 שקלים 08. זה לגבי המחירים שעולים במחירי הדלק וכל הדברים האלה. קצת, אתה יודע, בשביל לשים את הדברים איזה. ג', משרד ראש הממשלה לא הזמין את הכרטיסים, זה שקר. עוד קשקוש מקושקש שיצא אתמול בכאן 11, לא נכון, הבל. הלאה. סינקים על הדלק, אני מציע להחליף סינקים, אתה השמעת את אותו סינק כבר 400 פעם, כדאי לחדש את המלאי. לגבי הנושא המרכזי, שבו גני בנץ נוסע ללא אישור, אני חושב שזה קצת מגוחך להאשים את נתניהו באירוע שמישהו עושה. זה כמו שתלמיד יעשה בכיתה משהו בניגוד להוראת המורה, ואז אתה תגיד, המורה הוא לא טוב. יפה, יכול להיות, אם הבן שלי יש לו טענות, אני אומר לו, קודם כל, תעשה מה שהמורה אמר לך, אחר כך אנחנו נדבר. יש מרות ויש סמכות. זה מה שאני אומר לילדים שלי. קודם כל תעשו, קודם כל גני בנץ, הוא בתוך ממשלה ויש לה חוקים. גם גדעון סער, חבר מפלגתו, כן, של גני, אמר הבוקר ב-103, שזו הייתה טעות, שהוא היה צריך לקבל את אישור הממשלה וראש הממשלה. גדעון סער אמר את זה, חבר ממשלה. אז לא, אבל אתם, לכם אין בכלל שיקול דעת. זה כמו הקרב והצפרדיה. זה להקרב אין שיקול דעת כשהצפרדיה לוקחת אותו מעל הנער. הוא מקיש אותה מעל הנער ושניהם טובים. אין לך שיקול דעת. ברגע שיש איזה קונפליקט בין נתניהו ומישהו, בין אם זה יהיה בני גנץ, בין אם זה יהיה ארצות הברית, בין אם זה יהיה אפילו חמאס, בין אם זה יהיה סינואר, לא משנה מה, ביבי השם. ביבי השם. האמריקאים מצליחים על גבינו וזה. כן, כן. אז לא הכל מסתדר עם האמריקאים. נכון. זה בדיוק ראש הממשלה שאנחנו רוצים. שיעמוד על האינטרסים של ישראל. נכון. אנחנו יודעים שאם גני בנץ היה ראש ממשלה, או החלול לפיד, אז לא היו שום בעיות עם האמריקאים. אתה יודע למה לא היו שום בעיות עם האמריקאים? בגלל שהם היו עושים כל מה שהאמריקאים אומרים, כולל מדינה פלסטינית, כולל לשים את הרשות הפלסטינית ברצועת עזה, כולל לחזור לגבולות 48-67, כולל כל דבר, היו עושים את זה. האמריקאים היו אומרים, ובני גנץ ויאיר לפיד היו עושים, אנחנו יודעים את זה. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, זה לא מה שרוב הציבור רוצה. רוב הציבור רוצה מנהיג שעומד על האינטרסים של מדינת ישראל. גם אם זה כולל אימות או ויכוח עם האמריקאים. יש דברים שאפשר לקבל, יש דברים שאי אפשר לקבל. אצלכם לא, אם יש איזה, ביבי השם, כל דבר, ביבי. איך אפשר לנהל מדינה איתכם? איך אפשר לנהל מדינה איתכם? אתם תוקעי סכינים בגב תוך כדי ריצה. אתם תוקעי סכינים בגב תוך כדי ריצה. בזמן מלחמה אתם עושים את זה, אנחנו לא עכשיו בימי שלום. בזמן מלחמה חיילים נופלים, חיילים נהרגים, יש אסונות בעזה. אנחנו נלחמים על חיינו ואתם ממשיכים נגד חמאס. כן, לא, הוא ביקש את השמות, לא. בזמן מסע ומתן באים בטענות לדרישות של נתניהו במסע ומתן. באים בטענות של הדרישות מול האמריקאים. איך אפשר לנהל מדינה איתכם? איך אפשר, איך אפשר, אלוקים, אלוקים, איך הוא עומד בזה נתניהו, איך הוא עומד מזה בזה? ממה הוא עשוי האיש הזה? ממה הוא עשוי? פלא שקיבל שפעת? כל הלשכה שלו בשפעת בגללכם. אתה השם בשפעת של ביבי.
אני הראש. אוקיי. תשמעו, אני מוכן להתחייב בפניכם ששמעתי את זה, והמשפט הזה הרגע נאמר על ידי ינון מגל, ואני מצטט. זה בדיוק ראש הממשלה שאנחנו רוצים, שיעמוד על האינטרסים של ישראל. ראש הממשלה שאנחנו רוצים, שיעמוד על האינטרסים של ישראל. שימשיך לתת את כל הקופה, ויש לי פה 20 דוגמאות טריות מהשבוע, לחרדים ולמגזרים. שיממן את סינואר ב-30 מיליון דולר בחודש, שישחרר את סינואר מהכלא, יעמוד על האינטרסים של ישראל. זה ראש הממשלה שאנחנו רוצים. הליגה האחרת. עכשיו אני מזכיר למי ששכח, שהממשלה המצ'וקמקת הזו שהייתה פה לפניו שנה אחת, התאמתה עם האמריקאים בשני מקרים מאוד דרמטיים, שני מקרים שבהם נתניהו הפסיד. אחד זה הסכם גרעין בתקופת אובמה, הוא גם הרס את היחסים הדמוקרטיים שהוא נסע לנאום שם אחרי גבו של הנשיא וההסכם נחתם על הראש שלו. והנה בנט ולפיד עשו תרגיל עם משמרות המהפכה ארגון טרור, אין הסכם גרעין. אגב סוגריים, אני חושב שזו טעות, אבל מה לעשות, זה מה שהרוב חושב. על הראש של נתניהו היה הסכם גרעין, בתקופת בנט ולפיד לא היה הסכם גרעין, והכל בדרכי שלום בלי לריב עם האמריקאים, וקונסוליה אמריקאית מזרח ירושלים שנתניהו כבר הסכים. בדמדומי שלטונו, והם פשוט אמרו לביידן, אדוני, אנחנו לא יכולים, מצטערים, הוא אמר להם סבבה. אז אלה נכנעים כל הזמן, כן? הם פשוט נכנעים כל הזמן. עכשיו, זה אותו ראש ממשלה שנלחם על האינטרסים של ישראל, שאמר בקולו, הוא וכל החשדרפנים, איך קוראים לזה? כאילו, הסריסים שלו, בדיוק, הנה, שר אומר שאמרתי נכון, טיפת דלק לא תיכנס לרצועה. הכל נכנס לרצועה. הוא מכניס הכל, הוא מחמש ומתדלק את חמאס תוך כדי מלחמה. אותו ליגה אחרת, כן? עכשיו רק בואו נשמע כמה הוא ממוקד, זה לוקח 10 שניות. איפה המיליארדים? בבקשה.
ואגב, אני גם לא יכול להתגבר על הקמפיין העצום הזה, שממומן ומוציאים עשרות מיליארדים עליו, זה שם.
מסיבת עיתונאים אחת קודם, הוא אמר עשרות מיליונים, מדבר על הקמפיין אתה הראש, אתה השם. עכשיו, ברגע שהוא התחיל לתקוף את הקמפיין הזה, לוחמי כיפור שהם עומדים מאחוריו יצאו לגיוס, גייסו כבר 3 מיליון שקל בזכותו, עכשיו הוא שדרג את זה לעשרות מיליארדים, הוא לא איתנו הבחור. ואני חושב שזה יותר משפעת, מה שיש לו זו שפעת קשה, סלש דלקת ריאות, רפואה שלמה, במהרה בימינו, הוא וכל הלשכה, ולא אמרתי את זה בציניות.
אבן.
עכשיו ינון, מה שרציתי לספר לך ביוזמתי, לא רק לענות לך, זה כאילו אתם מתנפים את קציני צהל, את זה אני אומר לך הרבה, אבל ערוץ התרעלה 14 שלך התחיל עכשיו לתנף את דובר צהל. וישב שם איזה אחד, והסביר מה קורה ביחידת דובר צהל. קודם כל, הגרי הוא בכלל הוצנח. הוא לא מה שייטת, זה משהו אחר, הוא צנח, וכל הבכירים עוזבים, ותראה מה קרה. כולם, כל העולם הערבי, איראני ניוז אייג'נסי, אני מתרגם, ארג'נט, כלי תקשורת ישראלים מדווחים על התפטרות המונית בשורות צבא הכיבוש הישראלי, לפני שעה קלה בראשות דניאל אגרי, דובר צבא הכיבוש הישראלי, תוך הכרה בתפוסתם ובכישלונן בפני הפלגים, וזה עוד נמשך. ועכשיו הקשרים, הפוליצר הבא הולך להגיע לתרעלה האלה, שאותו הזוי שמפרסם את כל זה, ושמו גם גרפיקה ותמונות, הקשרים בין דובר צהל לבחירים בקבינט המלחמה. הוא היה קצין בשייטת תחת גלנט, רלש הרמטכ"ל גנץ, ועוזר הרמטכ"ל אייזנקוט. חבר'ה, הפוליצר, אם הוא לא הגיע אתמול, הוא יגיע בטח היום. כן, הקריירה של הגרי כתובה. צריך לעשות גוגל ולראות מה הוא היה. חלק גדול מדוברי צהל, הם בדרך כלל אנשים שעבדו קודם עם הרמטכ"ל. כמו מנליס, כמו בנייהו, כמו מירי רגב. הרמטכ"ל רוצה שדובר צהל יהיה איש אמון שלו בנוסף לקצין. לפעמים מביאים איש תקשורת, כמו בנייהו, לפעמים מביאים איש מבצעי, כמו אגרי, כמו שהיה מוטי אלמוז, כמו שהיה פולי מורדכי. זה החלטה של רמטכ"ל. לא, אבל הם חייבים להתנפל עכשיו, גם על פקד, אגב, מי שהולך להבלים ולכזבים של ערוץ הביוב הזה, אז אני מרגיע אתכם. דניאל אגרי עשה את כל מסלול בשייטת, גם אם תחפשו הרבה בדרגות תת אלוף היום בצבא, לא תמצאו מישהו יותר קרבי שהיה יותר זמן מהאיש הזה מעבר לקווי האויב. אז עכשיו 14 מטנפים אותו, ואל ג'זירה ואיראן מצטטים אותם. תודה, אינון.
לא הבנתי מה עשית.
לא צריך להבין.
עכשיו איזה מניפסט הגנה על המקור שלך, גרי. לא הבנתי, מה אתה...
אגב, דובר צהל, המקור שלי... אתה תגיד, מה עוד תעשה כדי להכריך את עצמך? דובר צהל הוא המקור של כולם.
כן, אבל אתה צריך להיות ביחסים טובים איתו.
דובר צהל... לא, אני לא חייב.
כן, כן, כן.
אני ממש לא חייב.
אני מכיר את
העבודה. אבל אמרתי עליו אמת. אתה רוצה לתנף אותו? קדימה, תנף אותו.
בן.
תנף אותו, אתה אף פעם לא מתנף אף אחד.
בן.
מדברים עלינו.
בן.
מרגע שהמלחמה הזאת פרצה.
אתה סיימת לו.
כדי לנקות את המופקר הראשי, את התא הראש, התא השם, אתם מתנפים את כל הקצינים שבאים לכם לא טוב בעין.
בן שוק.
וכל מה שאמרתי עכשיו, היו עובדות.
כן, אבל מה עובדות? מה אתה מחרטט?
עובדות.
מה אתה מחרטט?
עוב
מה אתה
דוט.
רוצה? מה אתה מקשקש? מה דובר צהל? מי תקף את דובר צהל?
מי? ערוץ 14.
בן.
ערוץ 14?
בן, אתה מפריע לי לדבר, אחר כך
ערוץ?
אל תיעלל.
ערוץ 14, צ'נל 14.
אל תיעלל אחר כך.
איך אומרים את זה בערבית?
שאני אפריע לך. בסדר? אל תיעלל.
שאלת שאלה. מי תקף את ערוץ, את דובר צהל? ערוץ 14.
כן, אז...
אל תשאל אותי. אז... לא רוצה שאני לא אפריע, אל תשאל.
בן שוק, בן כן. שוק, אתה מחרטט.
גם לקרוא לי בשמות, אתה... בכינויי חיבה, זה לא מוסיף.
אתה...
לי, בכל
אנחנו אופן. אנחנו מבינים שאתה צריך להיות בקשר טוב עם דובר צהל.
אז עכשיו זה כן, צריך להיות בקשר טוב עם דובר צהל.
ואתה מגן בחירוף נפש של כל המקורות שלך.
תמשיכו להתנפל עליו.
מיאיר לפיד, דרך גני בנץ, דרך בנט, דרך כל אלה שאתה משפרר כל היום, ומדקלם את מה שהם אומרים לך, ועכשיו דניאל אגרי, אתה צריך יחסים טובים, וכל קציני צהל, ואתה משרת את החונטה הרי, אתה משרת את החונטה. עכשיו כתב לך, מי שתינף כביכול, שקראת לו חל, החלאות הגיעו לאגרי, צייצת אתמול.
נכון.
כן, מי שעבר את כל המסלול המפרך והמתיש
לא
ביותר, שיש בצהל בשייטת 13, אלופי נפט, תמיד אתה באנדר סטייטמנט. אלופי נפש.
אלופי.
וצנח עלק.
לא אלופי.
אז כתב לך תמיר מורג, הכתב המדיני של ערוץ 14. איי בן, כאן חלאה. דיווח שלי, אתה מוזמן לצפות בו ולא להסתמך על בודקים שלא ממש בודקים. דיווחתי שהגרי הוא המפקד הראשון של השייטת שהגיע מיטת יחידה מסוימת בתוכה, ממנה אף פעם לא מונו מפקדי השייטת. לא יכול לפרט וגם לא פירטתי בשידור מטעמי צנזורה. עורך בדיגיטל טעה ובודקים תפסו צילום מסך לפני שתיקנתי. רגע, זה נחכה, זה
אני
יצא
לי. אני יכול להמשיך, יש לי את זה מולי.
לא, לא, יש לך מולה ואתה ממשיך כן. לתנף עליו, למרות למרות שראית את זה, אתה ממשיך לתנף
גם
עליו.
גם עניתי לו, לא ראית שעניתי לו?
בערוץ אצל ריקלין ראו את זה איזה 100,000 איש, אל תתפוס אותי במספר המדויק. באתר אולי 1,000 ראו את הטעות שעשתה אבל להגרי לפני שזה תוקן. ועכשיו בזכותך ובזכות בודקים, עוד 10,000 ראו אותה. אגב, אמרתי גם שלדעת רבים, הגרי הוא מפקד שייטת מצוין. היה מפקד שייטת מצוין. מקווה שעזרתי. בקיצור, בן, אתה מתנף בבוטות, משתמש בשפה מלוכלכת ואלימה, ואז מתקנים אותך ואומרים לך שיצאת פיתה, ועדיין אתה בא לשידור, ואתה ממשיך באותה מלאכה של תינוף, סתם בשביל להגיד שבערוץ 14 מתנפים וכל מיני, אף אחד לא מתנף. אנחנו, לפחות אצלי בערוץ 14, נותנים גיבוי מלא לצהל, מה שאתם לא עושים כלפי נתניהו, ולא כלפי הממשלה. אנחנו נותנים גיבוי מלא למטה הכללי ולקצינים שמנהלים אותו, למרות שעשו שם פשלות אדירות בתחילת המלחמה, מה שהוביל למלחמה הזאת. כן, גם לרמטכ"ל, גם לראש אמ"ן, גם לאלוף הפיקוד, גם לראש השב"כ, גיבוי מלא. אבל אתה תמשיך לתנף ואתה תמשיך ללכלך, כי אתה יודע מה אתה? אתה מכונת רעל. אתם המצאתם את מכונת הרעל. כל הכללות והכינויים שלכם של מכונת רעל, זה אתם, זו המראה שלכם. של שופרות, זה אתם. אתם שופרות של השלטון הייתם במשך שנים. של אולמרט, של שרון, של רבין, של כולם, אתם הייתם שופרות. אתם מכונת רעל כלפי הימין כשלא היה מי שיענה לכם. במשך שנים, בעזרת זה עשיתם את אוסלו ואת ההתנתקות. דרסתם את הימין, והיום, היום יש את הימין, שיש לו במות, ויש לו כלי תקשורת, ויש לו מיקרופונים, ואני פה, בשביל להיות הסיוט שלך, בוקר בוקר, שעתיים, מ-9 עד 11, בוקר טוב.
אז אני, אתה מפספס את מה שעניתי לו. היי חלי, שזה קיצור, שזה שם חיבה לחלאה, כי הוא קרא לי שלום זה החלאה. כי הוא מסיים את זה, ואני מקווה שעזרתי, אז אני כותב לו, לי עזרת קצת, לתת אלוף אגרי פחות. תגיד, למה לא פרסמת משהו יותר מהותי, כמו זה שהוא מפקד השייטת הראשון, שאמא שלו עבדה בתיאטרון הקאמרי? ובוא לא נתעמם, מכונת הרעל שאתה חלק ממנה, מתנפלת על קציני צהל מאז השבעה באוקטובר. אגרי עשה את רוב השירות בשייטת, גם אם תחפש חזק לא תמצא מישהו יותר התקפי ויותר קרבי מהאיש הזה. גם התפקידים הנוספים שעשה הם לא עניינים שאפשר לדבר עליהם. והכי חשוב, לא עלית על זה שהוא בן מחזור של הבעל של שקמה ברסלר. כן, כן, כיתה מקבילה לסינואר. אז אני רואה שיש קצת בלבול, אז אני אחזור על כל מה שאני אומר.
מה זה רלוונטי, קושמה, כל מה שכתבת?
אז אני קצת, אני אחזור על מה שאני אומר.
אתה מקריא טקסט שאין לו שום משמעות. שאימא שלו הייתה בתיאטרון הקאמרי?
הניסיון
להפוך
את דניאל
אגרי
עכשיו, התנפלתם על דניאל אגרי, כמו שעשיתם דיון על הרמטכ"ל, כמו שעשיתם סקר על הרמטכ"ל, ואחרי כל ההתפתלות שלך עכשיו על הימין, כאילו יש משהו... כאילו יש משהו, כן, עשיתם סקר על הרמטכ"ל.
סקר על הרמטכ"ל. אתם לא עושים סקרים על נתניהו.
באמצע מלחמה.
אתם לא עושים סקרים על נתניהו.
נתניהו פוליטיקאי, הרמטכ"ל נלחם עכשיו.
זה לא אותו דבר.
ברור שזה לא אותו דבר. אתה הרי יודע שזה לא אותו דבר, אבל מכיוון שאתה רגיל, אתה רגיל לרמה מסוימת של דיון, אתה בטוח שאתה בפטריוטי.
כמה אתם שקרנים וזייפנים.
ברשותך, אני רוצה להשלים את דבר.
זה לא יאמן. כמה אתם שקרנים וזייפנים.
אתם ערוץ שאף מילה.
אבל רואים אותו, אבל רואים אותו, אבל הרבה רואים אותו.
סבבה, הפרעת עכשיו תעצור.
אבל הרבה רואים אותו, בן.
הפרעת עכשיו תעצור.
אבל הרייטינג עולה.
הרייטינג, מצליח יכול להגיד לאן שאתה רוצה, עכשיו תעצור, הפרעת.
כן, אז מה הבעיה?
אינון, גמלת לי על ההפרעה, סבבה.
כן, בסדר, לא, זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה, אתה מפריע, אז מפריעים לך.
לא, אבל הפרעת עכשיו פעם יותר, אז אתה יודע, זרמתי.
אתה קבל, אני הערתי לך הרבה פעמים.
טוב, צמן לי מתי אני יכול להמשיך.
לא, אתה לא יכול, עכשיו אנחנו מפריעים.
אני לא יכול, כי אתה פוחד שיגידו לך את האמת.
פוחד מאוד.
אתה הרי יודע את האמת. ריקם כל יאללה. בוקר, מביט במראה,
כן,
רואה מולך אדם שמגן על תועבה,
כן.
כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, התועבה, התועבה הייתה סבבה עד השבעה באוקטובר.
ואני יודע את האמת?
בשבעה באוקטובר התפוצץ לכם בפרצוף כל המורסה, כל הגועל שהגנתם עליו.
טוב.
הכל התפוצץ בפרצוף.
עכשיו,
איך אפשר להגן על זה?
תמשיך,
אז אתם מגינים על זה. אז הערוץ שלך,
כן, הערוץ
כולו
שלי.
פייק,
כן,
מפרשת
כולו.
הסימים, שזה עבירה בוטה על הצנזורה, ולא היו אלפי סימים, אלא עשרות. ועכשיו, אני מגן על מקורות, תציץ, זה קצת יותר מדי טקסט בשבילך, אבל תציץ בתחקיר של 8,000 מילה על 8200 שלי מלפני שבועיים, מרוב שאני מגן על מקורות, כל החידושים וכל הגילויים בקשר למחדל העצום, המודיעיני והמבצעים שהיו פה, לא היו בערוץ הפייק, הבל, רעל והסתה, ובסוף יש שורה תחתונה אחת, שהיום אתם מככבים בכל ערוצים האיראנים ואלג'זירה.
איפה אנחנו? אנחנו מככבים, אתה לא מתבייש?
ברור.
אחרי שכל היום מצטטים אתכם?
אבל הקראתי לך את זה.
אותך מצטטים.
איפה היית כשהקראתי? להקריא לך את זה שוב?
את מה?
את מה?
את מה?
את מה שהקראתי לך לפני 10 דקות.
מה הקראת? מה?
אתה, אוקיי, בסדר. איראן ניוז,
נו, איראן ניוז.
מההתחלה אין מה לעשות, זה המצב. חבר'ה, מאזינים, אני צריך להתאים את עצמי, זה כנראה עכשיו פה, זה כנראה שלוחה של הפטריוטים. אז אני אקריא. איראן ניוז אייג'נסי, דחוף, זה מתורגם לעברית, כן? כלי תקשורת ישראלים, סוגריים, הם מתכוונים לערוץ 14, מדווחים על התפטרות המונית בשורות צבא הכיבוש הישראלי, כי דיווחתם אתם על עזיבות, גל של עזיבות בדובר צה"ל, אל ג'זירה ציטטה אתכם וכבר הפכה את זה לאגרי מעוזב. אני שמח שזה מצחיק אותך. יש אנשים שזה פחות מצחיק אותם. אז אתם לא רק עברייני צנזורה, אתם גם שופכים רעל וערס על צבא הגנה לישראל בעודו נלחם. אתם מנהלים דיונים על הרמטכ"ל, אתם מכפישים את הרמטכ"ל, אתם מטנפים כל דבר זז כל הזמן. עכשיו, אם זה היה בשביל האידיאולוגיה, הרי דיברת על הימין, הקשר ביניכם לבין הימין הוא כמו הקשר ביני לבין מכבי תל אביב.
כן, אתה ימין.
נתניהו, כל מה שהוא עשה, כל הדברים הימניים שהוא עשה, הביאו אותנו עכשיו לאסון המטורף הזה. מרוב שהוא ימני, הוא שחרר את סינואר, מרוב שהוא ימני, הוא הביא לו 30 מיליון דולר במזומן כל חודש, מרוב שהוא ימני, הוא הכיל את חמאס, מרוב שהוא ימני שש פעמים, הוא סירב על הצעה לערוף את כל ראשי זה, מרוב שהוא ימני, הוא מכניס לשם עכשיו דלק, מרוב שהוא ימני, הוא מכניס לשם עכשיו אספקה, זה הכל הימין. אתם ערוץ ימין. אתם ערוץ בנימין, אתם לא ערוץ ימין.
נכנסת לטנטרום.
והבנימין הלא נכון פשוט. עכשיו, תסתכל רגע מסביבך.
רגע, נכנסת לטנטרום.
אפילו את החרדים אתם מסוגלים לגייס.
בן צ'וק.
אפילו את זה. כלום. אתם לא מצליחים לחבר גשר.
בן צ'וק.
במחלף ענבה. לא מצליחים.
הכל בסדר.
עכשיו יחסמו את זה בכביש מספר 1 ביום חול. וזה למה? ולשמור על הקואליציה. שממשיכה לשמור על נתניהו.
אתה כמו בובה שהקפיץ שלה השתחרר.
תגיד, איפה הגל הזיבות בדובר צהל?
גל הזיבות.
איפה גל הזיבות?
בכלי תקשורת הפלסטינים.
איפה גל הזיבות בדובר צהל?
גל הזיבות בדובר צהל.
למה אתם חייבים לשקר?
אתם שמחלישים את הצבא.
האם זה הזמן לפרסם פייק על הצבא?
אתם שמחלישים את עם ישראל בזמן מלחמה.
את עם ישראל הכפשנו.
אתה לא מתבייש.
נשמה שלי, אתה לא עם ישראל. אתה לא עם ישראל. ואם היית עם ישראל...
שלום איגור גרסימוב.
שלום
לך. אתה אח של רב זמל מתקדם במילואים דניס יקימוב, זכרו לברכה.
נכון מאוד, כן.
שנפל בשבת, שלשום, ברצועת עזה. צריך להגיד.
כן.
היה בן 33, לוחם בפלוגה המסייעת של גדוד 17, ביסלח, חטיבת ביסלח. נפל בקרב בחאן יונס. הותיר אחריו אבא, בת קטנה, שני אחים ואחות ובת זוג. ספר לנו בבקשה קצת, קודם כל ספר לנו על דניס.
אנחנו במשפחה שלוש אחים, ואחות. דניס היה בינוני בין האחים, הוא היה בעצם העוגן של המשפחה. אם מדברים על דניס, זה קודם כל, דניס הוא בן אדם של חיוך. כל תמונות שאני עובר, אין תמונה אחת שהוא לא מחייך. בלי להגיד מילה, הוא ידע להרשים. דניס אהב פשוט את החיים, ככה, בפשטות. אהב מאוד לטייל בארץ. הוא היה לוקח את אמא שלנו תמיד לטיול בטבע, תמיד דאג לזה. מאוד מאוד אהב את ערי ירושלים, הוא היה חורש אותם פשוט. קם ככה, יכל לקום ב-4 בבוקר, לפני עבודה היה נוסע לחניון ב-4 הר, עולה, עושה את העלייה של הר שמשון, עושה את הסיבוב של כיסלון, יוצא לו איזה 20 קילומטר.
באמת? איפה הוא גר?
הוא במקור מבאר שבע, אבל עבר לפני כמה שנים לפתח תקווה.
אז הוא היה נוסע להרי ירושלים, כי הוא אהב לטייל שם?
הוא אהב מאוד לטייל שם.
איזה יופי.
תרשה לי לנחש... תגיד, אתם לא נולדתם בארץ, נכון?
לא, אנחנו עלינו בשנת 97 מאוקראינה.
כי זה יותר אפילו מרגש, האהבה הזו להרי ירושלים ולטיולים, מאנשים שלא נולדו פה, שבאו מארץ אחרת, ואני מבין שהתחבר בצורה מושלמת לארץ ישראל, נכון. לנופים שלה.
נכון, זה היה חיבור בצבא בעצם, בצבא הוא התחבר, הכיר אנשים כאילו שנולדו כאן ומכירים את כל המסלולים בארץ, אז משם דניס רכש את האהבה לאדמה, אהבה לטבע שיש לנו פה.
תגיד, בת כמה קטנטונת דנילינה, נכון? זה השם של הילדה.
כן, דנילינה, נכון מאוד. היא בת 7, היא לומדת בבית ספר בכיתה ב'. מה שעוד חשוב להגיד ככה על הדניס, הוא היה איש חכם מאוד, הוא איש של הייטק, הוא איש טכני, הוא במקצוע מהנדס תוכנה. היום בבוקר החברים שלו מעבודה שלחו לנו תמונות של המשרד שלו, מקום איפה שהוא עבד, שהוא בעצם עבד שם 8 שעות, ומהתמונות האלו אפשר להבין עד כמה שדניס היה רחוק מכל הלחימה הזאת, מכל החרבו דרבו הזה, כמה שזה לא היה דניס.
מתי הוא גויס?
מה?
מתי הוא גויס למילואים?
מהשביעי הוא שוחרר ב-10 לינואר.
לצאת ואז חזרו.
ואז ב-27 היה אמור לחזור, אבל הוא ביקש, כאילו 27 זה היה יום הבוחר, אז הוא ביקש מהצבא להיות עם הבת שלו ביום הזה, וב-28 הוא כבר דיברנו, היה בשטחי כינוס.
והם החליפו ממש בסוף השבוע הזה שהוא נהרג את הצנחנים, הם נכנסו, הם היו בחוץ, הצנחנים יצאו והם נכנסו.
אני לא יודע את הפרטים, הצבא עוד לא מסר את הפרטים המדויקים, מה הוא עשה, איפה הוא היה.
אתה יודע אבל איך הוא נפל, מה קרה שם?
לא, אני לא יודע, הצבא עדיין לא... הצבא צריך להגיע היום ב-11, החברים שלו מהיחידה, וצריכים לספר לנו איך זה קרה, ו...
איפה אתם יושבים? שבעה?
אנחנו יושבים בבאר שבע, בשכונת נחל בקע, קובנר רבה 9.
אבא קובנר. מחזיר אותנו לתקופה אחרת, אבא קובנר.
כן.
תגיד, אז בסדיר איפה הוא היה?
כן, אז רציתי להגיד, למרות הכל שהוא היה כזה איש הייטק, אז הוא תמיד, הוא קודם כל שירת ביחידה הקרבית בסדיר, בסיירת גבעתי. עשה מילואים מיום הראשון, תמיד היה במילואים פעיל. וגם לנו הוא תמיד היה אומר שחשוב להגן על המדינה. וזה מה שהוא בעצם עשה ונתן הכל למען המדינה.
יפה. מרשים ועצוב, ואנחנו מנחמים אתכם.
תודה רבה.
שלא תדעו צער, איגור גרסימוב.
הוא אמר, אבא קובנר 9, באר שבע.
אבא קובנר 9?
כן, באר שבע. אח של... מי שרוצה לנחם את המשפחה.
דניס יקימוב, זכרו לברכה, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. פרסומות. אני עדיין תחת הרושם של המכה מתחת לחגורה שנתת לי על זה שבאיראן ניוז מצטטים את ערוץ 14 על זה שיש גל עזיבות בדובר צהל, וזה פשוט הקונטרה לכל הרצף דיווחים מאז תחילת המלחמה שמצטטים אתכם בערוצי התרעלה, תבעלה ותבהלה שלכם שאתם מרעילים את רוח הלחימה של מדינת ישראל. אז הבאת לי את זה שמצטטים שיש גל עזיבות בדובר צהל, הנה יש ציטוטים של ערוץ 14. תגידו, אתם לא מתביישים? אין לכם כאילו טיפת מודעות עצמית? אתם פשוט כל היום מצטטים אתכם כמה אתם מחלישים את צהל, כמה אתם פוגעים בראש הממשלה, בצבא, ברוח הלחימה, בזה שאנחנו מנצחים. לניצחון המוחלט אתם קוראים סיסמה חלולה. לשם הגעתם, לניצחון מוחלט אתם קוראים סיסמה חלולה. איפה אתם ואיפה רוח הניצחון של יהודה המכבי? איפה אתם? איפה? לאן הגיע העם היהודי שאלה הם בניו? מה עשינו אחרי 2000 שנות גלות, אחרי שהקמנו מדינה, שאלה האנשים שכן, שנמצאים במוקדי הכוח של השליטה על תודעת ההמונים? מה קרה לנו? איך הגענו למצב הזה? רק צריכים אנשים עזי רוח כדי שיתקנו את המצב הזה, וברוך השם שנמצאים כמה. מדהים.
טוב, אז בטוב שאתה מזכיר לי, כי זה כל הזמן מתעדכן, יש עכשיו אייטם טרי בסוכנות הידיעות, תסנים של משמרות המהפכה, וכוח קודס, מדווחים שהגרי התפטר בעקבות האייטם בערוץ 14, זה יפה, יש לכם הישג. עכשיו, אתה יודע מה אוכל אותי? אוכל אותי שאתם כרגיל לא מביאים את הסיפור האמיתי, הרי לא פרסמתם לדעתי מאז שהערוץ הזה נולד, שום דבר ראוי לפרסום, שום חשיפה, כל החשיפות, אתה יודע, לא לשיטתנו, אלא להפך, כל מה שמעצים את המחדל העצום של הצבא במודיעין.
חוץ מכמובן סיפור אונס הסוהרות, כן?
שכולכם התעלמתם ממנו. אבל רגע, שנייה, אז טוב שיש סיפור אחד. אז שוב, פספסתם את העיקר. וזה מונח מולכם, הרי הגרי, הרי זה, איך אפשר לא להבין שהוא צאצא של הגר המואביה? זו אמא של ישמעאל, שהיה בן דוד רחוק שלו. תלכו גם לכיוון הזה, זה הדבר היחיד שעוד לא עשיתם. ועוד אנו מדברים על שטויות, מדבח אתמול תמיר סטיינמן, לא יועבר, בניגוד להבטחות, מימון למיגון חדר מיון כמי בסדרות.
פייק.
וקריית שמונה.
הידיעה הייתה פייק.
הכל פייק, כל מה שלא מתאים לכם פייק.
תוך כדי הודיעו שזה פייק.
מנגד הממשלה דורשת ממפונים לחזור לבתיהם. ועוד דבר קטן, שפתאום קלטתי אותו, הרי מה הם אמרו עכשיו על הנסיעה של גנץ? יש רק ראש ממשלה אחד. והוא לא משהו לך לנסוע, אז אל תיסע. נכון. עכשיו, מתי הדבר הזה משתנה? כשיש אחריות לקבל. בשבעה באוקטובר היו הרבה ראשי ממשלה.
מה זה רלוונטי?
היה בנט, והיה לפיד, והיה אייזנקוט, והיה גנץ, וכולם אחראים, ואני, זה לא אני בכלל.
אז אם אתה אומר שהוא אחראי,
וזה התנתקות, והימין, ואוסלו.
אז אם אתה אומר שהוא אחראי, אז הוא אחראי?
אבל כשמישהו נוסע לחוץ לארץ במקומך, שאף אחד לא מוכן לדבר איתך,
אז אתה אומר שהוא אחראי.
פתאום יש רק ראש ממשלה אחד.
לא, זה פתאום שאת נפך.
זה פשוט, זה מה שקורה כשמרדדים את האינטליגנציה הכללית לאפס.
למה זה מגיע לי?
פשוט לאפס. למה זה מגיע לך? תבין במראה, תבין.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 תשמע, אם העולם הערבי וחמאס היו רואים רק ערוץ 14, כן? אז כבר הייתה עסקת שבועים. חמאס כבר היה נכנע בה ונותן את הרשימות. כבר היינו מנצחים במלחמה הזאת. העניין הוא שהם רואים ערוץ 12. העניין הוא שהם רואים אתכם, שהם קוראים אתכם. זאת הבעיה. ואז הם מתרשמים שאנחנו חלשים. ואז הם מתרשמים שהכל פה מחלוקות. ואז הם מתרשמים שאנחנו לא מנצחים. ואז הם מתרשמים שאנחנו מפסידים. זאת הבעיה. זאת הבעיה. אם הם היו רואים רק אותנו, את ערוץ 14, כן? הם כבר מזמן היו נכנעים. כי הם היו מבינים כמה אנחנו חזקים, כמה אנחנו מנצחים. היו רואים את החיילים והמשפחות שמגיעים, הפצועים שמגיעים לאולפנים, ההורים השכולים כמה שהם מחזקים, המשפחות של הלוחמים, הלוחמים עצמם שיצאו מרצועת עזה, כמה כולם מכניסים רוח לחימה ורוח ניצחון. הבעיה שהם רואים ערוץ 12, הבעיה שהם רואים אתכם, ואז הם חושבים שאנחנו בדרך להפסד, ואז הם רואים את כל המחלוקות, ואז הם מקבלים שכולם פה שונאים את ביבי, שלא סומכים עליו. זאת הבעיה. בגלל זה הם מצטטים אתכם כל היום. בגלל זה כל התקשורת הערבית, כל הערוצים הערביים, אלג'זירה וגזה נאו וכל אלה, תיכנסו, תראו כמה, תיכנסו לערוצים האלה בטלגרם. תראו כמה ערוצי התבלה אצלם מצוטטים. אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו. יאיר גולן ואהוד ברק ובן כספית וגיא פלג ואמנון אברמוביץ' ודנה וייס וכולם, ורביב דרוקר וברוך יקרא, וכולם, כולם מצוטטים שם. וידיעות אחרונות והארץ וכל מי שאתם רוצים. כל היום מצוטטים שם כל ערוצי התבלה והתרעלה והתעמולה. כל הזמן, כל הזמן, זה דבר מטורף, בזמן מלחמה, בזמן מלחמה, איך תסבירו את זה שהם מצטטים אותם? איך תסבירו את זה? מה האינטרס שלהם לצטט אותם כל הזמן? למה הם עושים את זה? הם יודעים טוב מאוד למה הם עושים את זה. הם לא סתם עושים את זה. זה מפיח בהם רוח של לחימה, שהנה הם מנצחים, שהנה הם מביסים את ישראל. זה בדיוק מה שהתקשורת הישראלית עושה לעם ישראל בזמן מלחמה. זה דבר מטורף. זה האירוע. ולמרות זאת, אנחנו ננצח. ולמרות זאת, החיילים, ברוך השם, בחזית, לא שומעים אותם ולא רואים אותם. ועכשיו, אחרי שהתפוצץ המסע ומתן, אני מציע שקדימה, שלום לחבר תת מקלע, שלום לחבר פרבלום, קדימה רפיח, דרומה, לפנות את האנשים מרפיח ולכבוש את רפיח. רפיח נאו. We want רפיח נאו. זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו את רפיח. בבקשה, תנו לנו את זה.
כן? לא כמו בידיעות אחרונות, נתנו כותרת, איך הם מושכים לקרוא את המוסף שלהם שבעה ימים? תקשיבו בה הכותרת פו שהם מוציאים, הממשלה הולכת לניצחון מוחלט על ישראל. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? הממשלה הולכת לניצחון מוחלט על ישראל, זה ידיעות אחרונות. זה כאילו הם עובדים אצל האויב. לא סתם הם מצטטים אותם. תודה, בוקר טוב.
בוקר אור. אז בצוק העיתים חייבים לחזור על העובדות. העיקרון של נתניהו הוא כזה, כשביבי בשלטון, כל מה שיקרה האופוזיציה אשמה. כשביבי באופוזיציה, כל מה שיקרה, ראש הממשלה אשם. עכשיו אותו דבר, יושב פה ינון מגל, ביצה סרוכה מרוחה על פרצופו. החיוך קצת נתקע. כל הערוצים האיראנים, אלג'זירה, משמרות המהפכה, משמרות הלא מהפכה, חוגגים על זה שדובר צהל יחידה מתפרקת בהמשך לפרסום של התרעלה 14 מאתמול. אז כשהוא הראה את הפרסומים שמצטטים את הצד השני, אז זה סבבה, ועכשיו זו בדיחה. ערוץ 14 הוא ערוץ של רעל והרס והסתה, מכונת הרעל מטנפת. את כל הקצינים, מהרמטכ"ל דרומה, כמה דיונים, מה ברדוגו עושה לרמטכ"ל בוקר צורה, בגללו אין רפיח, ובגללו שם, ובגללו פה, ומה עשו לחליבה, ומה עשו נתפלים לכולם, לכולם בזמן מלחמה. פשוט בלי בושה, בלי גרם אחד של בושה. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר דווקא על פרסום שלי. על השקרן המכונה גם שר החינוך יואב קיש, שמדגים לנו שגם פרס ישראל עכשיו זה הפרס של משפחת נתניהו או של הליכוד או של שר החינוך, כאילו יש לו עכשיו אחיזה על הכל. זאת אומרת, אנחנו בכלל כולנו נתינים, לא אזרחים. הבן אדם משקר ואומר השנה לא נבחרו זוכים מפרס ישראל. אני מביא לו את הפרוטוקול של הישיבה שבה זה אושר, אחרי 4 או 5 ישיבות שבה עברו על כל הרשימות, נתנו ציונים, בחרו 3 פיינל, והכל זה ועדה שהוא מינה. הוועדה של המומחים המקצועית שבוחרת, בכל קטגוריה יש ועדה אחרת, שהוא מינה. ואז יש ישיבה עם שני היועצים הבכירים של שר החינוך לענייני פרס ישראל, ומאשרים את הבחירה ומודיעים נבחר. ומה קורה? הישיבה הזו ב-16 בינואר, זה נודע לקיש, הוא מתחיל לשכנע אותם, לא, הוא מציע להם איזה פרופסורית ימנית, כי הם פחדו כנראה שאייל ולדמן עלול להגיד משהו בנאום, בטקס. אז הסבירו להם, דיברנו עם 3 הפיינליסטים. כל אחד ממתחייב לא יגיד מילה פוליטית. אני מכיר גם את ולדמן, הוא גם לא היה שוקל דבר כזה בטקס. לא עוזר כלום. חודש אחרי זה הוא מודיע שהכל בוטל. כל הקטגוריות, והכל התפרסם מראש, הקטגוריות, עם הגבורה והערבות ההדדית, התפרסם מראש. אז הוא ביטל את הכל, והשאיר רק את הגבורה ואת הערבות ההדדית. זאת אומרת, גם פרס ישראל כבר מחולל. ועכשיו אפרופו הניצחון של הממשלה על המדינה, אני נותן לכם לקט. לקט קטן. רשת מעיין החינוך התורני התחייבה בבית המשפט לממן את חובות הדרך עיתון מפלגה של ש"ס. כן, זה מתחת לרדאר, זה כספים של המסים. ציטוט של בליאק מתוך דיון בתקציב המדינה ועדת הכספים, נציג משרד האוצר ומשרד החינוך אישרו כי תלמיד בחינוך הפרטי של ש"ס ויהדות התורה, ששם בקושי מלמדים ליבה כידוע, מקבל בשנה 1,500 שקל יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי. והנה עוד קטע אמיתי משיבת ועדת הכספים אתמול לתקציב המדינה. נציג האוצר, סעיף השכלה גבוהה, חבר כנסת נאור שירי, כמה כספים קואליציונים הוקצו לסעיף הזה? נציג האוצר, אין כספים קואליציונים בסעיף הזה. המשך הדיון. נציג האוצר, סעיף הבא, משרד לשירותי דת. חבר כנסת בליאק, כמה כספים קואליציונים הוקצו לסעיף הזה? צחוק באולם הוועדה. נציג האוצר, 100 מיליון שקל. הכל עניין של סדרי עדיפויות. עוד משהו. חילונים מקבלים 100,000 שקל פחות מחרדים על סבסוד משכנתאות. איך עושים את הקומבינה הזו? כי זה לא יעבור בגץ. כי במשרד השיכון הקריטריונים עדכנו אותם לקשר בין גובה הסבסוד למספר האחים של בני הזוג. מספר האחים של בני הזוג זה אשכרה בדיוק הקטע. זאת אומרת, בלי להגיד שאנחנו מפלים, אבל איפה יש הכי הרבה אחים ביפר? משפחות חרדיות, אז להם יהיה יותר. וכמובן עוד לא אמרתי שהיום התפרסם שהממשלה מפחיתה את תשלומי ההורים, התשלומים הנוספים, רק בחינוך הדתי והחרדי, משקיעים בזה כמה מיליונים, ודבר אחרון זה הגשר. התפרסמו כבר סוף סוף הידיעות והמכרזים, ואז הודעה רשמית שכביש מספר 1 ייסגר בשבת לשעות ארוכות, לחבר סוף סוף את הגשר הזה, שאמור סוף סוף להרים את הרכבת שמועילה מאוד למשק, לירושלים שתהיה מהירה, ואז כנראה מישהו יתקשר למישהו שיתקשר למישהו שיתקשר למירי רגב, וזה בוטל. ועכשיו היא הודיעה שהכביש מספר 1 ייסגר באמצע השבוע, שזו קטסטרופה. כי זה יעצור, כשאתה סוגר ליממה כביש כזה, זה גם הפסד של הרבה מאוד כסף. זה יממה של עבודה, של תנועה, של מסעיות, של סחורות. לא, בשבת שזה כולן, שזה רק בליינים. בקיצור, ממשלת ישראל עובדת למען משפחת נתניהו. מכיוון שהוא צריך להחזיק את החרדים ואת החרדלים.
איך הגעת למסקנה הזאת מכל מה שאמרת?
הנה, אבל בדיוק את זה אני מסביר. הרי ידוע לכל מי שמסקר את הפוליטיקה הישראלית, שבגלל המבנה של השיטה, אם אתה רוצה להקים ממשלה ולשלוט פה, אתה צריך למכור את האוצר או לחרדים או לחרדלים. נתניהו עשה את זה לשניהם, גם לאלה וגם לאלה, כי זה הבלוק שלו, זה הבלוק של ה-64. בגלל זה האמריקאים מחרימים אותו, ושלא נדבר על בן גביר סמוטריץ' שבכלל לא רוצים לדבר איתו, בגלל זה אנחנו מצורעים, כי הוא פשוט חייב את שניהם, זה הכל.
תראו, כל פעם שהוא אומר, בערוץ 14 תוקפים את קציני צהל, בן תביא דוגמאות.
הבאתי.
תביא דוגמאות. אתה הבאת דוגמה על דני אגרי, שכתב לך הכתב שאתה פשוט משקר.
אבל אני לא משקר, אתה והוא משקרים.
אבל אתה, אז תפסיק לשקר.
אתה והוא משקרים.
זה דבר אחד. אתה תפריע לי עכשיו.
תחקיר שלם הרי נתן על אגרי אתמול, מה אתה משקר?
אל תיעלה לחזק שאני אפריע לך.
תחקיר שלם הרי נתן על אגרי אתמול.
אל תיעלה לחזק שאני אפריע לך.
הקשרים שלו עם הרמטכ"לים, הוא צנח, אז למה אני משקר? למה אתה מעליל?
אחר כך אל תיעלה.
אתה ותמיר מורג שקרנים, ומעלילים על דובר צה"ל.
קודם כל שיקרת.
בזמן מלחמה.
אין לך מה להגיד, אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה בסדר.
אני אומר את האמת, אתה משקר עכשיו, והוא שיקר אחר כך.
איזו עוד דוגמה? איזו עוד דוגמה?
הרמטכ"ל,
כן,
עשיתם עליו סקר, עשיתם מי הולך לרשת אותו,
כן.
עשיתם הייתם שלם על מי צריך לפרוש,
כן.
אתם מכונה של רעל.
כן, מה, איפה תקפו? אבל איפה תקפו?
אני אביא לך את כל הקטע, ותשמע.
איפה תקפו קציני צה"ל?
כל הזמן, זה מה שאתם עושים, זה תוקפים.
איפה,
כל הזמן,
תן דוגמה.
את קציני צה"ל, בכל הדרגות ובכל התפקידים.
תן דוגמה.
תתקדם. חליב היה באילת, הוא היה בפתח תקווה, זה היה שם כל הזמן.
חליב היה באילת.
אתם עושים את זה כל הזמן.
אתה לא כתבת שחליב היה באילת.
וזה אתם עושים.
אתה לא כתבת שהוא היה באילת.
אני חושב שלא, אבל זה לא משנה.
אתה חושב שלא.
אנחנו, האנשים האלה קיבלו אחריות. היחיד שאתם לא תוקפים אותו, היחיד, זה זה שלא קיבל אחריות.
אתה לא מרגיש מגוחך לפעמים.
יש רק בן אדם אחד.
טוב.
שלא אחראי פה על כלום. וזה ראש הממשלה, שאני מזכיר לכם שיש רק אחד.
כן.
רק הוא לא אחראי על כלום.
עכשיו תראו ציוץ.
ואינון, תסתכל רגע על הזום, אתה רואה את עצמך.
אל תיעלל אחרי זה שאני מפריע לך.
אתה מגן על תועבה.
אוקיי.
על תועבה.
אבל אל תיעלל אחרי זה.
על זה שהיה ראש ממשלה, והוא רק הוא לא קיבל אחריות.
אתה לא שולט על עצמך. אתה לא שולט על עצמך.
מה פה לא שולט?
אתה מפריע לי?
מה פה לא נשלט?
אתה מפריע לי?
אבל אתה שואל אותי כל הזמן שאלות.
לא, אני אמרתי לך לשתוק. אני אמרתי לך לשתוק.
לא, אתה שאלת אותי שלוש שאלות עכשיו.
לא, אני אמרתי לך, אל תיילל אחרי זה.
אתה רגע שאלת אותי, במה תקפתם? אתה אלוהים ישמור, אתה לא זוכר מה אמרת הרגע.
אתה מעל 60, די. די, די, אתה מתנהג כמו תינוק.
ואני רק 1.75 מטר.
די, אתה לא 1.75 מטר.
כשבצעירותי הייתי.
לא, אתה גם לא 1.73 מטר. טוב,
אני מוכן להימדד.
תימדד. עכשיו תראו ציוץ של רעל, כן, אפרופו מכונות רעל, תראו כתב תועמלן בתבלה 12. יוסי מזרחי מצייץ, בית בכפר יובל שעלותו הוערכה עד אוקטובר ב2.5 מיליון שקלים, נמכר כעת ב1.5 מיליון. רק מר כלכלה יכול להפיל ככה את מחירי הנדלן. שפו. אתם מבינים? זה קורה בזמן מלחמה. כתב שעושה כתבות שאמורות לתווך לכם את המציאות של מה שקורה בארץ, מציית ציוץ שהמחיר ירד בזמן מלחמה וביבי השם. הבנתם? רק בר כלכלה יכול להפיל ככה את מחירי הנדלן. זה, הם כולם תועמלנים.
הם כולם שם תועמלנים. אני יכול להקריא לכם ציוצים אחד אחרי השני, שלא לדבר על מה שהם אומרים באולפנים, אחד אחרי השני. אברמוביץ' ופלג ודנה ואהוד ואיגל מוסקו ויוסי מזרחי, וכולם, כולם, ומי שלא מתיישר, מי שלא משובט, כולם שם, זה פשוט דבר מטורף. איזו תעמולה, איזו תעמולה, דבר מדהים. עכשיו, מה הם אומרים? אנחנו אובייקטיביים. אנחנו לא זה, בן כספית, אני לא שמאל. אני לא שמאל. אני הייתי בליכוד ב-48, כשצנחנו במיתלה, אני ניהלתי את סניף הליכוד בחולון. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, מה זה בן כספית שהוא לא שמאל? תקשיבו מה הוא אומר בעצמו, ותגידו לי אחרי זה, אם הוא שמאל או לא שמאל, בבקשה.
העסקה הפלסטינית היא אחת ואין בלתה. הבעיה שלנו, ופה יש חטא של התקשורת הישראלית, זה שאנחנו לא השכלנו להבין שלא יהיה כאן שלום עם הפלסטינים. אלמלא נחזור לקווי 67 בתיקוני גבול, נמצא פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה, וניתן להם אחיזה בירושלים.
אוקיי, זה לא שמאל, אתם מבינים? לתת להם בגבולות 48, בן כספית, נדבר על 48, הבנתם? על 67. על גבולות 67, זה מה שהוא אומר. אבל למה זה לא עובד? תראו למשל זוג צעירים שעושים להם, תופסים אותם בים, תקשיבו מה שהם אומרים לגבי בחירות עכשיו, זה קוריאה, בבקשה.
מה אתם אומרים, צריך בחירות עכשיו, כן או לא?
מה, ממשלה?
לא עכשיו, לא עכשיו. נותנים להם לסיים את מה שהתחילו.
זה לא חכם עכשיו ממשלה חדשה, עניינים, עכשיו עוד פעם הפגנות וזה.
נכון.
זה מה שאני חושב.
נותן לו להם. תראו לצה לסיים את העבודה שלהם, ואז תעשו בחירות.
ואז למי נצביע?
אני אצביע לביבי.
מחל, ביבי.
הבנתי, צריך בחירות, אבל למי תצביעו ביבי? זה יפה, זה אהבתי. מה שעכשיו, דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם, אני קראתי בבוצאי שבת, או שבוע שעבר, המון פוליטיקאים מהשמאל מייללים וזועקים על אלימות המשטרה וכמה זה פוגע בדמוקרטיה, וגם ידידי פה, בן כספית, מצייץ, השוטר הזה הוא בושה, והשוטר הזאת, והשוטר ההיא, והשוטר ההוא, והשוטר את האם, וכל הדבר הזה. והנה אתמול איזה תת פלג של הפלג הליטאי, האולטרה קיצוני, בבני ברק, חסמו את כביש מספר 4, ושוטרים פשוט קראו להם את הצורה במכות, ולא בן כספית, ולא יאיר לפיד, ולא גלעד, איך קוראים לו, ההוא הרפורמי, איך קוראים לו, שר, איך קוראים לה גלעד קריב, ולא, אף אחד לא צייץ על אלימות המשטרה ועל הדמוקרטיה. ושוטרת שם בועטת בהן, מכניסה להם בעיתות, ואף אחד לא דואג, לא דואג מהאלימות בחברה הישראלית. מה קרה? איפה כולם נעלמו? אני דואג, מה קרה? מה, זה לא אותו דבר? אוי, ומה שמזכיר לי, הלא אותו דבר, ציוץ נפלא של ענת קם, כן? ענת קם, תקשיבו מה היא צייצה. תכף יבואו הנודניקים עם ה... אבל גם אתם חסמתם את איילון. אז מבהירה מראש, איילון במוצש זה לא כביש 4 בסוף יום עבודה באמצע השבוע. לא, זה גאוני, אני חייב להלחין את הדבר הזה, לשיר אותו, גם את זה אני חייב לשיר. פשוט נפלא, תקשיבו טוב, עוד פעם אני מקריא לכם. תכף יבואו הנודניקים עם אבל גם אתם חסמתם את איילון. אז מבהירה מראש, איילון במוצש זה לא כביש 4 בסוף יום עבודה באמצע השבוע. לא, אין לתאר. אין לתאר. ולסיום הפינתנו, הלפיד היומי, עכשיו תקשיבו טוב אנשים, אני מבקש מכם להתרכז, כי אתם לא מרוכזים, ואתם חושבים שאתם תנהגו ותקשיבו רדיו, הקטע הבא דורש ריכוז. הוא דורש ריכוז, ואני מבקש מכם להקשיב למה שיאיר לפיד אומר. יש מאחוריו כמובן את הלוגו של ה-INSS, אין לוגו שלפניו אנשים דיברו כל כך הרבה שטויות כמו ה-INSS, כן? זה מצבור של אבלים ושטויות שהתרכזו עם הלוגו הזה. עכשיו תשימו לב מה יאיר לפיד אומר, בבקשה.
לעשות מהלך פוליטי כתגובה לטרור זה לתת לו לנצח. לא לעשות מהלך פוליטי כתגובה לטרור זה לתת לו לנצח.
אתם הבנתם את זה? תשמיע לי את זה בבקשה עוד פעם, אני מבקש מי שלא היה מרוכז שיתרכז עכשיו שוב, בבקשה, תודה.
לעשות מהלך פוליטי כתגובה לטרור זה לתת לו לנצח. לא לעשות מהלך פוליטי כתגובה לטרור, זה לתת לו לנצח.
אוקיי, תודה רבה. אני את שלי אמרתי, תודה.
חבל שהיה קשה מאוד להבין. טוב, אז הבאת איזשהו משהו, אני מעריך שזה בטח מבנה 20 שנה, כשכן עוד האמנתי שאפשר לעשות איתם הסדר, אני מזמן, מזמן לא שם, אבל תשים לב מה אתה עושה. אתה, כאילו, אתה מתמקד בי עכשיו, אני קצת נהנה מזה, אני חייב לציין, אבל מה הקטע? אני אחראי פה על משהו? זה שאני ב-95% מהמקרים הייתי מימינו של הרופס, החל מעסקת שלי, דרך עזה, דרך הצפון, דרך מה שאתה רוצה, מילא. כתבתי, אמרתי, עטפתי, אבל אני באמת לא הקייס, אני כאילו, הטיעון שלך, כדי איכשהו...
רק שנדע את הפוזיציה, זה הכל, שאתה שמאל, שנדע את הפוזיציה.
ברור, הפוזיציה, בסדר, אני שמאל, א', אני לא שמאל.
מה שנשמע כמו שמאל, מדבר כמו שמאל, משפרר את השמאל, מדברר את השמאל, בפוזיציה של שמאל, הוא שמאל.
יפה. אז מכיוון שאתה ביקשת את זה, אתה גם תקבל את זה. קודם כל, לפני זה, אני חייב לציין שיש יוזר טוויטר מיוחד שלנו, אגב, של המחאה שנקרא אלימות, אלימות, רגע, אלימות ישראל. הוא הוקם בתוך המחאה.
מה זה שלנו?
אמרתי, אני הסברתי של המחאה.
שלנו, אתה המחאה כאילו, שלנו?
ברור, אני חלק מהמחאה. גם זה סוד. תפרסמו תחקיר בערוץ 14. הגרי, יש לו קשר לחברים בקבינט המלחמה, כי הוא היה עוזר של הרמטכ"ל, עלובי נפש. אז אלימות ישראל, אלימות ישראל העלתה אתמול ציוץ עם התמונה של שוטרי המג"ב, הבועטים במפגין היושב על הכביש, אלימות.
לא, איפה אתה היית בן כספית?
שוטרי מג"ב בועטים במפגין היושב על הכביש.
איפה יאיר לפיד היה?
כביש 4, עם כל הצילום, שלישי לשלישי, 2024. שזה אפילו היום הולדת של... אבל כבר אמרנו, אני פסול להכל.
איפה יאיר לפיד היה?
אני פסול להכל, יאיר לפיד. עכשיו, אפרופו למה, איפה הייתם ולמה עשיתם, זאת אומרת, ואיפה הציוצים שלך על אנרכיסטים שחוסמים את הכביש?
אני נגד חסימות כבישים, גם שלהם וגם של הפלג.
איפה הציוצים?
אבל לא צייצתי לא על אלה ולא על אלה.
לא צייצתי, אבל למה אתם לא צייצתם? בקיצור, הביצה מסריחה עד כאן, היא מוכל לך לראש.
לא צייצתי לא על אלה ולא על אלה.
עכשיו לגבי הימין, כן, השמאל והימין.
אתם עושים איפה ואיפה.
הוא מוכיח שאני שמאל. למרות שהוא יודע ומכיר את כל הביוגרפיה שלי ואת כל זה, לא רק הוא, למרבה השמחה,
למרבה השמחה
גם אחרי 38 שנה, גם המאזינים והצופים הרבים מאוד, ובעיקר הקוראים שלי יודעים את זה. אבל בואו עכשיו נספור את הימין שלהם. הימין שלהם, כלומר, הדחליל הרופס, הוא נבחר ב-96, דבר ראשון אימץ את אוסלו. רץ לפגוש את הבית הלבן, אמר, מצאתי חבר בבית הלבן.
מה זה קשור לביבי עכשיו, אבל?
זה, אני רואה, אם זה קשור לביבי, אתה דיברת על בן כספית.
דיברתי עליך, מה קשור ביבי?
אז אני מודיע לך שבן כספית הרבה פחות רלוונטי מביבי, ולכן אני אדבר על ביבי.
עוד פעם ביבי.
כן. עכשיו, כל הזמן, אתה תשמע את ביבי, ואם אתה מאשר לי, אני אבוא אליך הביתה, ואספר לך את הדבר הבא שאתה לא תפריע לו.
נראה לי שאני אוותר על זה.
ב-96, בסדר, אבל הזמנה עומדת, אני זמין כל הזמן. חוץ מאשר מוצאי שבת שאני
הזמנה של מי? שאתה מזמין את עצמך?
לא. אני נותן לך את האתגר, שאתה תזמין אותי. אני מוכן שזה גם יצולם. אבל מכיוון שעכשיו אני לא אצלך בבית, ואני רוצה שהמאזינים ישמעו את זה, על מה אתה מגן? אז ב-96, שהוא נבחר לראשונה, הוא מצא חבר בבית הלבן, התחבק עם ערפאת, הוא החזיר לערפאת את חברון, רבין ופרס לא החזירו את חברון, הוא החזיר את חברון, אגב ברדוגו ניהל את המסע ומתן האזרחי,
לא באמת לא אמרת את זה אף פעם,
הוא הלך לוואי פלנטיישן, ניהל מסע ומתן עם אסד האב, על החזרת רמת הגולן, באמצעות רונלד לאודר, זה המסע ומתן רק חלק א', כי חלק ב', הוא קיים עם אסד הבן על החזרת רמת הגולן, ואז היה פרד הוף המתווך. הכל כתוב, יש מסמכים ויש הכל. הוא הקפיא את ההתיישבות, הוא הראש ממשלה מהימין הראשון, המחנה הלאומי הראשון, שאמר בקולו מדינה פלסטינית בנאום בר אילן. אחר כך הוא ניהל מסע ומתן הזה 3 פעמים, כולל על בסיס קווי 67. אחר כך, אחרי שהוא גייס את כל העולם נגד טרור ואסור לדבר עם הטרור, הוא החליף והביא 1,027 מחבלים תמורת סינואר, כולל סינואר, תמורת חייל אחד, ואני יכול להמשיך את זה עוד 100 שנה. תודה.
פרסומות. אלון דוד, סדרות, שלום.
אלן,
סדרות. ראש העיר סדרות, סדרות. בוא, בכל זאת, יש פה, יש דרג. מה נשמע?
בסדר גמור, ברוך השם.
נו, מה, צריך להגיד לכם מברוק, לא?
בעזרת השם, נגיד מברוק שבעזרת השם ננצח את החמאס ואת הג'יהאד, והאיום הזה יוסר מעלינו, ובעזרת השם שממשלת ישראל באמת לא תירדם, כמו שנרדמה 23 שנים, אפשרו את הטרור. אני מקווה בעזרת השם שישנו את הכיוון גם בלבנון וגם ביהודה ושומרון, אבל אין ספק שאתמול היה יום מרגש.
ספר עליו.
לראות למעלה מ-5,000 תלמידים מגיעים לבתי הספר, למעונות, לגנים, לראות את ההורים, את צוותי החינוך. תשמע, הרבה זמן ראינו את כולם במקומות אחרים. אתה יודע, דיברנו עם התלמידי הורים, היינו בירושלים, תל אביב, אילת, יש כאלה, היו בשלוש מקומות, והם בבית. הם בבית, ואני מקווה בעזרת השם זה תהיה הפעם האחרונה שמדינת ישראל נעצה לקחת תושבים ולהוציא אותם מביתם. אנחנו צריכים לחיות בעיר שלנו בבטחה. תושבי מדינת ישראל צריכים לחיות בבטחה.
אז כמה חזרו כבר, אלון? כמה יש לך ביום רגיל לפני, וכמה יש היום בסדרות מבחינת תושבים?
תראה, אני פתחתי בקטן יותר את המוסדות חינוך לפני כשבועיים, אתה זוכר, דיברנו, נפגשנו כבר.
כן.
והיו בסביבות 300-400 תלמידים, אבל אתמול זה היה 5,000, והמספרים גדלים גם היום. זה אומר גם שהמשפחות שלהם גם יותר נמצאות בעיר, אני מעריך שאנחנו בסביבות 40-50%. לפי מה שאני מכיר במספרים, המספרים האלה ימשיכו לגדול. כמובן שיש כאלה שעדיין צריכים את הזמן שלהם, ואותם אנחנו אוהבים ומחבקים, ואני מקווה גם שהממשלה...
עכשיו, אם שואלים אותך, אלון, אני זוכר שאמרת שעוד אף אחד לא מהממשלה לא אומר תחזרו, הצבא בעצם בינתיים כבר כן אמר, אבל אם היום תושב של שדרות מתקשר לראש העיר שלו ואומר לו, תגיד אלון, אתה ממליץ לחזור? אתה אומר לו שכן, אני מניח.
אני אומר לו שיעשה מה שטוב בשבילו ולמשפחה שלו, ומתי שהוא, שאם הוא בחר לחזור לעיר שדרות, אני אומר לו, טוב לראות אותך וטוב שחזרת. אני חושב שאחד הדברים שלמדתי בתקופה הזו, בעיקר שיש שבירת אמון כלפי המדינה, כלפי הביטחון, זה באמת לתת לאנשים לבנות את האמון שלהם בקצב הנכון שלהם. אין ספק שמבחינתנו, אתה יודע, אני למשל עדיין, הרחוב שלי עדיין חלק מהתושבים לא נמצאים, וזה מאוד מאוד מבאס ומאוד עצוב. אבל לראות אתמול את הפקקים בבוקר, ולראות את התנועה, ולפגוש את החבר'ה בחדר כושר, במקומות אחרים, זה עושה טוב. אנחנו, אתה יודע, האדם הוא אדם חברתי בסוף, הוא יצור חברתי, הוא רוצה חברה, הוא רוצה, והעיר שדרות אי אפשר להעתיק אותה, זה לא קיבוץ שאתה יכול עכשיו להעביר אותו לקרמי גד או למקום אחר, ואני מאחל באמת לאחים שלנו שיהיה להם באמת גם בניין וישובו לביתם כמה שיותר מהר. אבל להגיד שלא התרגשתי, התרגשתי.
כי זה מרגש, תגיד, מה אתה אומר?
אז בעצם אנחנו באירוע היסטורי, בעצם החזרה הזאת ליישובים, זה תהליך היסטורי, זה תהליך שהוא חוזרים הביתה.
תודה, ביבי.
אני חושב שתושבי שדרות ותושבי
העוטף
כבר 23 שנים נמצאים בבית. אני חושב שאנחנו מנצחים יום יום ושעה שעה כבר שנים רבות. אני ברמה האישית, רוב ילדיי צמחו לשבר הזה ולטרור הזה. אני חושב, אינון, שבאמת, אני בטוח שגם אתה וגם בן וכל עם ישראל ירצו לראות באמת את החטופים, בעזרת השם, חוזרים הביתה, גם את החטוף שמסדרות, מישל היקר, ולשמוח עם בני המשפחות שלהם, וגם שנראה בעזרת השם את צהל מנצח בחאן יונס וברפיח, ושולט בשליטה ביטחונית נכונה וטובה, ורודף את האויבים שלנו בכל מקום. אני חושב שזה יהיה הניצחון הגדול, וזה השינוי שאנחנו מייחלים אליו. כי בסוף, אם מדינת ישראל או ממשלת ישראל לא תדבוק בזה, זה יהיה לנו אסון. אני בטוח, ואני גם פוגש את כולם, כולל את ראש הממשלה ואת השרים האחרים, אני חושב שבדבר הזה יש הבנה והסכמה, ואני מקווה בעזרת השם שפשוט ירדפו אותם, צריך לרדוף אותם, להרוג אותם.
אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם יהיה לך הצבע אדום בזמן הקרוב, מה זה יעשה לכם בבטן או בראש, אבל אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. תמיר סטיינמן פרסם אתמול ב-12 ששוב יש בעיות עם תקציב חדר המיון הקדמי הממוגן בסדרות. הרושם הוא שלא ירד האסימון, אתם צריכים להמשיך להילחם על כל שטות.
תראה, קודם כל אנחנו נלחמים. עכשיו אנחנו נלחמים על על העבירו בדקה האחרונה שבוע שעבר את החלטת הממשלה על המתווה, וגם שם שינו את מה שסיכמו איתנו. למעשה אומרים לאנשים שאם אתם לא תחזרו השבוע הקרוב, אז אנחנו נחתוך לכם את מענק השבעה וחצי. אני חושב שזו טעות, זו טעות מאוד מאוד חמורה, כי צריך לסמוך על האנשים, צריך לתת להם את הזמן שלהם. אני מקווה, שוחחתי עם משה אדרי, יושב ראש תקומה, והוא אמר לי שהוא מטפל בזה. אני מקווה שהדבר הזה ישתנה היום או מחר. לגבי הנושא של בית החולים, אין לי מושג מאיפה תמיר הביא את זה. הוא לא דיבר איתי, אני לא מכיר
דבר כזה. אז תעצור שנייה, תעצור שנייה, אלון, בוא תשמע מאיפה הוא הביא את זה.
לגבי המיונים קדמיים, זה כרגע לא בבסיס התקציב.
זה היה אתמול, ועדת כספים, נציגת האוצר נשאלת עם המיונים הקדמיים בסדרות וקריית שמונה בבסיס התקציב, אומרת שלא, והפרסום שלו גרם לאוצר להודיע שבסדר, טעינו, זה כן.
כן, אמרתי לך שזה פייק, די,
זה לא פייק. אינו, נשמעתי עכשיו את נציגת...
הפרסום שלו גרם להם להודיע, נו באמת.
נציגת האוצר אבל אומרת את זה.
כן, הפרסום שלו, נו.
תגיד, מה, אתה יודע שעכשיו בוקר...
די, להתחרטט.
טוב,
די לחרטט.
הנה אותה.
בן, אינו, זה גדול על
להגיד. לא, עד שהוא יפסיק להגיד שזה פייק, אני אשמיע את זה.
רגע, רגע, ואני רוצה, תשמע, אני מספיק חוויתי את...
לגבי המיונים הקדמיים, זה כרגע לא בבסיס התקציב.
לגבי המיונים הקדמיים, זה כרגע לא בבסיס התקציב. אומרת את זה אתמול נציגת האוצר, וינון מגל אומר שזה פייק. האיש הזה כולו פייק.
רגע, רגע, בוא'נה, בן, וואלה, ספקתי אותך ואת עמית פעמיים, קשה לי עכשיו לעבור את הדבר הזה עוד הפעם.
עכשיו זה אני ואינו, זה משודרג.
זהו, אני יודע שזה רמה אחרת, אבל בוא אני אגיד לך, לגבי הנושא של המיונים הטיפים, קודם כל משרד נגד בגליל, מגיע שפו בזמנו לאופיר קאץ ולשר הנגד והגליל, בסורלוב שלמעשה שמו 5 מיליון, ולאבי מעוז שמו 5 מיליון, למיון הקדמי בסדרות, לבינוי. גם תקומה הולכת לשים כספים, יש לנו גם קרן מאוד חשובה שגם תומכת בדבר הזה, ואני מעריך שאנחנו נבנה באמת, נבנה חשוב ונכון. לגבי התקצוב, הדבר היחיד שיש לנו מתוקצב תמיד, זה בהחלטת ממשלה, כל הנושא הזה של הטרם, שזה למעשה הפעילות של הלילה של קופות החולים, אין לנו, אף פעם לא היה לנו תקציב אחר. אז אם רוצים להביא תקציב אחר, ואני חושב שגם תקומה עוסקים בזה ביחד עם משרד הבריאות, וגם בר סימנטוב גם נמצא בסוד העניינים, בעזרת השם אנחנו הראשונים שנברך על זה, ואני מקווה תשמור את הציטוט הזה של הגברת מהאוצר, כי אנחנו נשתמש בזה בעזרת השם, שנבוא ונראה באמת מה שנקרא שתביא את הכסף בעזרת השם.
טוב. אלון דודי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה אינון, תודה בן, ובעזרת השם, שרק ננצח ושהחטופים יחזרו הביתה.
אז רגע, אגב, רגע, שנייה. תראה, התפוצצה כנראה, התפוצצו השיחות עם חמאס. מה אתה מצפה שיקרה עכשיו?
אני מצפה כל הזמן לחתור, לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים, אבל גם לחתור ולנצח את המלחמה הזו.
האם אתה חושב שעכשיו צריך להיכנס לרפיח?
ודאי וודאי, צריך להשמיד את האויבים שלנו, עד הסוף, אסור לנו לעצור, מה, איך יהיה לנו פנים כלפי עשרות אלפי האנשים שנמצאים מחוץ לבית שלהם?
אז מה אתה אומר כרגע? אוקיי, זה המצב, התפוצץ המסע ומתן, יש לחץ של ארצות הברית להפסקת אש, מה אתה כראש עיריית שדרות אומר לנתניהו ולממשלה?
אני אומר לו מה שאני אומר לו תמיד, ואני דבק במה שנתניהו אמר. עושים הכל כדי להחזיר את החטופים, מנצחים את המלחמה ושליטה ביטחונית ברצועה אחרי הבסת החמאס.
אתה לא מספק את הסחורה, אלון, הוא רוצה שתגיד עכשיו להפסיק את המסע ומתן ולהיכנס לרפיח. תגיד את זה ונרגיע אותו.
אני אומר, פגשתי את אלוף הפיקוד השבוע, פגשתי גם את האוגדונר. אני חושב שכולם מבינים שצריך להיכנס לרפיח כדי להשמיד את החמאס ואת הג'יהאד.
חד משמעית.
וצריך גם לעשות בעצימות גבוהה את, ה, את, ה, את, ה, את המלחמה, גם בצפון הרצועה, הדברים שם עדיין לא סגורים, צריך להמשיך בכל הכל.
אוקיי, אז תודה שאמרת את זה בסוף, 100%. אלון דודי, תודה. עכשיו נמצא איתנו נפתלי שוב ובנים, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
חסיד ברסלב שניסה להיכנס את אמש לקבר יוסף.
בלי הצבא.
כן.
בלי עין הרע.
בלי עין הרבה אין פורט יוסף, אני כ-11 שנים חודר בלי שום משטרתי או צבאי לקבר יוסף הצדיק, פעמיים בשבוע ככל האפשר.
אתה פעמיים בשבוע חודר לקבר יוסף הצדיק?
אנחנו חודרים לשכם, לעיר שכם בצפון השומרון.
כל שבוע פעמיים בשבוע?
פעמיים בשבוע.
גם בתקופה עכשיו של המלחמה?
אז זהו, אז אתמול ארגנו 10 מיליבוסים ועוד עשרות כלי רכב להגיע ולהתבצר בציון של קבר יוסף הצדיק. בהסכם אוסלו נרשם שקבר יוסף הצדיק הוא לישראלים בלבד ולא בשליטת הרשות הפלסטינית. צבא הגנה לישראל.
עזוב את אוסלו רגע, מה קרה אתמול? אני מבין שנכנסתם עם כל המיניבוסים ואז פתחו לכם באש תופת ואז התפזרתם וצהל היה צריך להיכנס ולחלץ אתכם.
צהל, ברוך השם, לא צריך לחלץ אותנו, אנחנו מסתדרים מאוד טוב בלעדיו.
לא צריך את צהל.
לא, אני אישית לא צריך, אני יכול להגיד לך שהוא רק יכול להזיק.
אולי תיכנסו לרפיח וכאילו תפתרו לנו את הבעיה.
אנחנו חושבים למקום שעם ישראל הוא חלק מההיסטוריה שלו, המקום הכי קדוש בעם ישראל, הוא קבר יוסף הצדיק, לעבד נמכר יוסף.
הכי קדוש?
אנחנו רוצים למכור אותו שוב פעם.
יותר קדוש מהכותל, מהר הבית?
המלחמה לא עושה שום כניסה לקבר.
תגיד, אבל לא נראה לך שכדאי להיזהר איפה שיש אויב, וקצת להתייחס למציאות בשטח? כבר נפצעו אנשים שלכם, כבר היו מקרים של אבדות וקורבנות.
זה כמעט קרה הלילה.
זה שהצבא הגנה לישראל הביא את הנשק לרשות הפלסטינית.
כן, אבל זה המצב כרגע. זה המצב כרגע, אתם מסכנים את עצמכם.
אסור להזכיר, וינון, אני שומע את התוכניות שלך, ואני יודע עד כמה אתה ימני, ואני חושב שאחד הדברים הם לא להזכיר יישוב בארץ ישראל.
אתה צודק ב-100%, אבל עם כל הכבוד, יש לנו כוחות ביטחון, שאנחנו כפופים אליהם, ואנחנו עושים מה שהם אומרים, לא כל אחד עושים מה שבא לו.
לא רק זה, אין חיילים מיותרים עכשיו לצהל במלחמה הזאת.
אני מכיר את שכם על כף בן פורת יוסף, אני נוסע, אני מכיר, ברוך השם, פעם ראשונה עכשיו שנפגעתי, אתמול נסעתי עם רכב, ואילו לא, הצבא היה מעדכן את השוטרים הפלסטינאים, השוטרים הפלסטינאים היו מעדכנים את כוחות הנוח'בה שלהם בתוך שכם, שאילו לא מחר הם יכולים לצאת גם כן ליצר, ולאלון מורה, ולירושלים, ולכל מקום.
בקיצור, צהל השם.
והרצח, אתה לא צריך להיכנס לשכם בשביל שאתה יכול לראות את הנשק שלהם, ואת הכדורים חודרים לרחבים, ולבתים של יהודים.
אני חייב להודות לך על השיחה הזאת, אתה יודע, נפתלי. אתה גורם לי להרגיש שאינון נורמלי.
אני יכול להגיד לך שיוסף הצדיק שומר מאוד 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 על ה...
תשמע, במדינה מתוקנת היית מאושפז, זה פשוט לא יתואר הקטע.
השם משפחה שלך, שובו בנים, הוא השם משפחה המקורי שלך?
לא, השם שלי הוא נפתלי, והקהילה שאני נמצא בה היא שובו בנים, ואנחנו חלק מהפעילות שלנו לפתוח את קבר יוסף הצדיק, ועוד הרבה קברי צדיקים שהם פתוחים עד היום, כמו קבר רחל או קברי אבות.
נפתלי, עשית צבא?
אני לא עשיתי צבא, אבל אני חושב שאם הייתי עושה, אני הייתי ביחידה מאוד קרובית.
ותגיד, והרב ברלנד בא איתכם לקבר יוסף, או שהוא את זה מושיר לכם?
כיום הוא צדיק בן 86, שלומד ושומר עלינו מביתו, אבל אנחנו, מה שהוא היה עושה פעם, אנחנו משתגלים.
תגיד, הוא לא אמור מחר להתגלות כמשיח?
תשמע, משיח, רבי נחמן מברסלב אומר שבן אדם שיעשה התבודדות, אז כשיגיע משיח הוא לא יפחד, אנשים פוחדים.
לא, אבל הרב, אבל הבנתי שהרב אומר שמחר הוא יתגלה כמשיח, לא?
וחמיד התקשר אליי, הוא מסורתי, אומר לי, מה עושים? תסגור את החנות, משיח הגיע, הוא כולו פוחד, הוא מאוד מפוחד, הוא בטרגדיה, אמרתי לו, תקשיב, גם אם השיח יגיע, הכל יהיה בסדר, זה רק יהיה לטובתנו.
ברור. לא, אבל שנייה, אני שואל ברצינות, שנייה. לא דובר שמחר הרב ברלנד מתגלה כמשיח?
מה זאת אומרת? דבר ראשון, אני מאמין בכל יום שמשיח יגיע, וגם אתה מאמין.
לא, זה גם אני מאמין, אבל השאלה לגבי הרב ברלנד.
הרב ברלנד הוא צדיק יסוד עולם, ואני מאמין שעל ידי התפילות והכוחות...
הוא אמר שהוא יתגלה ביום שלישי כמשיח? זה נכון? זה נכון שהוא אמר שהוא יתגלה ביום שלישי כמשיח?
אז הרב ברלנד, אני לא שמעתי שהוא אמר, יש מלא תלמידים, יש עשרות אלפי תלמידים שלו, ואחד מהם הוא גם כן אמר שמשיח יגיע, הרב אלמליח שליטה, אני לא יודע מה קורה, למה הוא אומר, מה העניין, אבל לעורר את העניין של משיח זה אחד הדברים החשובים שיש בעם ישראל, בפרט במצב הקשה שאנחנו נמצאים, שהצבא סוגר את קבר יוסף הצדיק ולא נותן להיכנס ומפקיר את זה לרשות הפלסטינית. אם אנחנו לא ניסע לשם, הצבא יודע בזה.
תגיד, איפה גדלת?
אני גדלתי בשכונת שמואל הנביא.
ומשפחה דתית?
זה שכונה דתית.
לא, לא השכונה, את השכונה אני מכיר. המשפחה שלך דתית?
המשפחה שלי דתית, כן.
אבל אתה התחזקת כזה והלכת לברסלב, או שהייתם...
לא, ההורים שלי ברסלב, אבא שלי חוזר בתשובה.
הבנתי.
אבא שלי התקרב לרב ברלנד מלפני 35 שנה.
אתם משפחה של הרב ברלנד כבר הרבה שנים.
אבא שלי תושב חול, והוא התקרב לרב ברלנד, כן.
הבנתי.
וזה לא יפריע לכם שהרב ברלנד הורשע וכבר פורסם 200 פעם, כולל הקלטות וצילומים, איך הוא מרמה ונוחל ומבטיח לאנשים שירפא אותם מסרטן רק אם ייתנו לו 80,000 שקל, ונותנים לו, אבל האנשים מתים. זה לא מפריע לכם.
אני יכול להגיד לך שאמא שלי פסח שעבר חלתה בסרטן, אחד המקומות הכי 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 מקומות, אני לא אנקוט בשם, זה משהו מאוד,
זו ריפא אותה. כמה עולה לי לרפא את אינון
המשפיעות שלו?
פניתי אני אישית לרב ברלנד וביקשתי ממנו, הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות. אני יכול להראות לך את המסמכים, וטופלה בהדסה הר הצופים בירושלים. אז הרופאים לא נתנו לה סיכויים, הרב ברלנד הבטיח באותו יום שהכל יתרפא, וכערף עין אמא שלי קמה בבוקר, רוקדת, קופצת, עושה פעילויות, היא אפילו עובדת, והיא עקרת בית גם כן, וברוך השם זה נס פילי, ויש עוד עשרות אלפי ניסים כאלה.
שזכינו.
אני אגיד לך, אתמול פגע בי כדור בשתי כדורים באוטו, אחד בדלת, אני יכול להראות לך את הקליה, צילמתי לו את הקליה.
ומה קרה לקליה?
והוא נעצר לי בברך, לא קרה לי כלום. אני היום עובד, אני עובד כבר משש בבוקר כעת, יש לי, אני בא לסק.
אני אשמח לקנות ממך קצת מים קדושים.
והיה עוד טנדר שהיו בו 40 חבר'ה, פגע בו 4 כלים.
איך נכנסים 40 חבר'ה לטנדר?
טוב, נפתלי,
הנס זה להכניס 40 חבר'ה לטנדר.
נפתלי, שובו בנים, תודה רבה שדיברת איתנו.
רק רגע, אינון, אני מאוד אשמח אם תכניס אולי לפטריוטים שלך את כל העניין של קבר יוסף, למה זה יעזור מאוד.
שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידיכם.
נפתלי, אני מאוד אשמח אם תיקחו את אינון לקבר יוסף הפעם הבאה.
בשמחה, אנחנו הלילה הולכים להתבצר שם.
טוב. אז הנה, בבקשה.
אוקיי.
אז זה קריאה המונית לכל המסגל.
נעדכן מחר.
נעדכן מחר, תודה. ביי להתראות. אוקיי, רמי דנוך מצלילי האוד, זוכר?
ברור.
אז הוא הוציא שיר חדש. להיות מאוחדים. בוא נשמע, בוא נראה מה הכיוון.
נאסוף את השברים, נארוז בארגזים את הכאב, זיכרונות נכתוב ביחד ונתמשו מחדש להתאהב. נסייר קירות כחול לבן ובמרכז נצבע שם את הלב, נשיר באהבה את השירים ששרנו אז בגשם השוטף. יום אחד נגיע עוף אל השמיים, ניגע בקור בלי פחד להישבר, ביחד שהוא נלמד להחזיק ידיים ונגלה את הכל בזמן אחר. יום אחד נגביע עוף אל השמיים, ניגע בקור בלי פחד להישבר, ביחד שהוא נלמד להחזיק ידיים ונגלה את הכל בזמן אחר.
על איך חייב רק להגיד אפרופו השיחה עם הבחור, ואתה יודע, זה נותן לאנשים אולי מחשבות על זה שהרב ברלנד מרפא מסרטן, אז כותב למישהו, תגיד לשוטה הזה שחמותי נתנה אלפי שקלים לברלנד, ונמקה אחרי 3 שנים
מסרטן. אז רק היה תחקיר שלם עם צילומים של כל האירוע הזה.
אז קחו את זה בחשבון.
הוא לא מרפא, הוא נוחל.
כן.
עכשיו הזמן להיות מאוחדים, לפתוח את חדרי הלב. יום אחד נגביע עוף אל השמיים, ניגע בקום בלי פחד להישבר, ביחד שוב נלמד.
אוקיי, אוקיי, חבר'ה, תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לבני שאולסקי, טל אשל, איציק אהרון שהיו אחראים על השידור, לרעות מתתיהו ארגון, דוד זבולוני ושני רומנו שהיו עורכים בדיגיטל. תודה לכם שהייתם איתנו. מעכשיו, בעוד 5 דקות 11 אפשר כבר יהיה להיכנס בעצים.
עד מחר.
עד מחר בשעה 9, שאז שוב יוטל עוצר בנושא הזה. תודה לבן כספית. תודה.
תודה לעינון שרובנים.
נגלה את הכל בזמן אחר.
103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל וליאת רון.